אז אחרי כל העיכובים, בוקר טוב, שלום וברכה. כאמור, אנחנו בשיעור השביעי בסדרה על ספר יונה, ובמידה מסוימת היום אנחנו נגיע לשיא. אל תדאגו, אני אסייג את זה. אבל במידה מסוימת נגיע לשיא של השיא העלילתי, לכאורה. הרי ראינו בפרק א', בתחילת הפרק, שבעצם יונה נשלח כדי להגיע לנינווה, והיום אנחנו נעסוק בהגעה של יונה לנינווה ובתשובה. אני אחזור טיפה על מה שעשינו פעם שברה. בשיעור הקודם עסקנו בקריאה השנית ללכת, של הקריאה השנית עליונה שילך לנינווה. אנחנו הסברנו למה היה צורך בקריאה שנייה ודנו בגישות הפרשניות השונות, מה השלכות, מה נפקמינה מזה, האם מדובר על ציווי ושליחות מחודשת או שמה זה רק אשרור מחודש של הפקודה של הציווי הראשון. כמו כן, בחלק השני של השיעור ניסינו להבין בדיוק מה היה החטא של נינווה. מה היה החטא של נינווה? שבשבילו יונה היה צריך ללכת, עלתה רעתם לפניי, דיברנו על החמאס, ובשיעור היום, שזה בעצם מהווה המשך ישיר לחלק האחרון של השיעור האחרון, אבל גם אם מישהו לא היה הכל בסדר, בשיעור היום אנחנו נתמקד בתשובה של אנשי נינווה, כפי שהוגדרה, הנה בדיוק הגעת בזמן, שהוגדרה שבושר תשובה של גויים. אז ננסה להבין מה זה תשובה של גויים, אני לא יודע אם אני אשלם עם המושג הזה. אני מזכיר לכם, זו לא התשובה הראשונה, שאנחנו פוגשים אותה בספר יונה, זו התשובה השלישית. קדמה לה התשובה של המלאכים, מלאכים או מלאכים בפרק א', מלאכי האונייה. קדמה לה התשובה של יונה, זוכרים? ברווח שלא כתוב בין פרק א' לפרק ב', מה שקראנו זה הלידה המחודשת, שיונה במצולות ים, ועל זה אולי נרחיב גם בשיעור הבא. אז בואו נראה עכשיו, שוב פעם אני מדגיש, זה שיא העלילה, לכאורה. ויקום, מקור א', פרק ג' בספר יונה, ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר ה', ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים, ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום, ונינווה נהפכת, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר את דרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם עמך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים וחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם, מי יודע ישוב וניחם אלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. מה שמתואר כאן זה פלא גדול. אין לי דרך כלל לתאר את זה, יונה, נביא, זר. מעולם לא ראו אותו, לא יודע איך הם הבינו את השפה שלו בכלל, אבל לא משנה כרגע. הוא מגיע מארץ רחוקה, מעולם לא היה שם, ותוך מהלך יום אחד, על פי הגמרא בפסחים דף צד"ג, מהלך יום אחד זה 40 קילומטרים, אוקיי? ונלווה עם מהלך שלושת ימים, כלומר נלווה זה כרך ש-120 קילומטרים. כאילו, מה זה, גודל של ניו יורק, של מקסיקו סיטי, תבינו את הגדלים, אוקיי? בכל מקרה, תוך יום אחד הוא הולך, כנראה לא את כל העיר, שליש מהעיר, וישר הוא משפיע על האנשים הכי רעים וכנראה הכי חטאים, כפי שגם ראינו בשבוע שעבר, לעשות תשובה. הלוואי על כל הנביאים, מה שנקרא ירמיה, הלוואי שכולם היו ככה נשמעים לדבריהם, וזה מדויק בפסוק, לשון לפסוק, ויחל יונה, ויחל. איך שהוא מתחיל, הוא כבר פועל את פעולתו, ונשים להם שהמהפכה כאן צומחת מלמטה. אני מדגיש, המטרה שלנו זה לא רק להתכונן לימים הנוראים לעבודת התשובה דרך ספר יונה, גם איך לומדים תנ"ך. אז שימו לב, אני עדיין לא הגעתי לפרשנים, רק ברמת הפשט. שימו לב שהמהפכה פה מתחילה מלמטה. ויאמינו אנשי נינווה, מתחיל מלמטה באלוהים, ויקראו צום ולבשו שקים מגדולם ועד קטנם, אבל איזה תשובה יש כאן? אין פה שום מזכור לתשובה. מה מדובר פה? תראו בפסוקים. כתוב פה שהם מאמינים באלוקים, יש פה תענית, צום, נכון? יש פה לבישת שקים מגדולם ועד קטנם. מה עם תשובה? אין פה תשובה. אני גם לא יודע על זיבת החטא. אני יודע שמאמינים באלוקים, זה מה שאני יודע, ותענית. ואז המלך מבין שככה לא עושים תשובה, ובצו מלכותי מטעמו הוא מדייק את התוספת שנצרכת, ויזק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה וכרצון, אל יטמאו מאומה ואל יראו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים אדם ויאמר, כן, ויקראו בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה מחמסה בכפיהם. עכשיו יש פה את העניין של של התשובה. פה כבר יש ציווי מלכותי על תשובה. נכון, אבל
המלך אמר,
אוקיי, בסדר, אבל אצל המלך יש קריאה וישובו איש מדרכו שלא קיים אצל העם. לשוב מהדרך הרעה, מן החמאס והגזל שדיברנו בשיעור הקודם, ולא להסתפק רק בשק ואפר. כן, ולכן חזל רואים פה סוג של מודל תשובה אידיאלי, אני אומר את זה לכאורה, עוד מעט נסייג את זה, משנה מסכת תענית פרק ב', משנה א', מקור ב', סדר תעניות כיצד, מוציאים את התיבה לרחובה שלי ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בדין וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפני דברי כיבושין, אחינו לא נאמר באנשי ננבה וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, ובקבלה הוא אומר וקירו לבבכם ועל בגדיכם. כלומר חשוב לציין שהתשובה הזו לכאורה כל עניינה היא תשובה מחמת העירה, מחמת העונש, כדי שננבה לא תתהפך. ועל כך מאיר פצת הכהן מלובלין, תראו מקור ג' פרי צדיק לפרשת בראשית. יש יראת אלוהים, והיינו יראת עונש, ויראה זו איננה תכלית מכוון הבריאה, שמצינו גם באנשי ננבה והתכסו שקים, מיודע ישוב וכו', רק היה יראת העונש לבדה, כמו שנאמר שם, ושב מחרון אפו ולא נובד. והוא מטעם כיצר להם על תענוגי העולם הזה שלא יובדו מהם. כלומר, מה שכתוב פה, שכל המגמה היא ולא נובד, אומר בצדוק שני דיוקים, קודם כל מדובר בתשובת התשובה התחתונה יותר, מחמת עירת העונש בלבד. הם מקשיבים למורה, כי אחרת המורה ידפוק להם את המגן, או יעיף אותם הביתה, אוקיי? ברמה הזו. ושנית, מה זה ולא נובד? שייצר להם על תענוגי העולם הזה שלא יבדו מהם. הם לא רצו למות, כי יש יופי של שווארמה שעוד לא אכלנו, אוקיי? הם לא רוצים לפספס את הדברים. מה שכואב להם זה אובדן התענוגות בעולם הזה. וזהו כמובן פרשנות דרשנית, זה לא פרשנות לכאורה פשטנית, אבל ודאי שהדיוק הראשון הוא יציב שאתה כתוב. הם שבו בתשובה כדי שלא יבדו, כלומר זה תשובה תחתונה יותר, זה תשובה מיראה. כדי לסבר את האוזן, מה בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, שמעתי ממורנו ורבנו הצדיק, הרב ירמה בג'יל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא אמר שתשובה מאהבה, תשובה מיראה זה שאדם אוהב את עצמו, הוא לא רוצה להישרף בגיהנום. הוא לא רוצה לקבל אנשים בעולם הזה. זה תשובה מיראה. תשובה מאהבה, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא בגלל העונש, זה לא בכלל, העונש פה הוא לא פקטור. ולכן, פה אנחנו נכנסים לדיון עמוק ומשמעותי ביחס לתשובה של אנשי ננבה. האם מדובר בתשובה ראויה או בתשובה שהיא בזויה? ואז נבין מה זה תשובה של גויים שאמרת ככה, זרקת פה לך, כל השבוע אומר, תשובה של גויים, תשובה של גויים. אז בוא נראה מה יוצא מזה. האם מדובר בתשובה של אמת או בתשובה של רמאות? לפני שנגיע לשיטות השונות בחז"ל, ויש שיטות שונות, רגע, שנייה, נגיע. נחכה, נראה. נעיין בכתובים ונראה מה עולה מהם. לכאורה, ככה הדגישו שלי בקורס קצינים, הרצאה קודם אנחנו קצינים באותה יחידה, בזכותו ככה הוא חיבר ביני לבין יהודה. המפה שלי בקורס צילים כל הזמן אנחנו מפמפים לנו כל הזמן. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. ספר סיפורים, בשורה התחתונה. מה שקובע זה בשורה התחתונה. או בקיצור, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. אוקיי? ככה זה הביטוי. אז מה השורה התחתונה של הפרק, של פרק ג'? היא מאוד פשוטה. מה אכפת לי? תשובה של רמאות? תשובה אידיאלית? לא אידיאלית? וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינח הם האלוהים על הרע שיש להם, ולא עשה. מה אכפת לי עכשיו? כן פייק, לא פייק, עירה, אהבה, שורה תחתונה, הם עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא במבחן התוצאה בשורה התחתונה סולח להם, אז מה זהו? טוב, סיימנו את השיעור, אפשר... אז בואו נראה. הפסוק הזה אולי השיא של כל הספר כולו, והפסוק הזה קובע עמדה נחרצת. בשורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של אנשי ננבה, כתוב, וינחם אלוהים, ולא עשה. כלומר, בסוף הוא לא עושה מה שהוא תכנן, כלומר, הוא לא הופך את ננבה. אז לכאורה, התשובה הזו היא בהחלט ראויה, כלומר, מדובר בתשובה שיש בה נקודה, יש בה אלמנט של אמת. הקדוש ברוך הוא יודע לזהות שקר או לא שקר, ואם הוא בסופו של דבר מקבל את התשובה כמו שזה, כלומר הוא סומך עליהם, והראיה בולטת, שבאמת התשובה הזו היא כן טריס בפני הפורענות, והראיה, הפורענות לא מגיעה, אין פורענות. כלומר, היא מונעת, תשובה שלהם היא זו שמונעת את המימוש של הנבואה, שאם לא תעשו תשובה, אז נלווה תתהפך. ועם זאת, בכתוב, ישנם רמזים, ואני אגיד רמזים ש... מה זה בולטים? זה רמזים שהם צועקים, שמעידים על פגמים יסודיים מאוד בתשובת אנשי נינווה, ואני לא חוזר בי מהביטוי תשובה של רמאות, כי לא אני המצאתי את התשובה, את הביטוי הזה, בוא נראה את זה. אוקיי? יש פה תהליך של תשובה שצומח מלמטה. בוא נראה. אז אשריך שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב מדבר מגרונך, ואתה סנגורם של נינווה, אבל בוא נראה שנייה, אוקיי? יש פה תהליך תשובה שצומח מלמטה, מהאנשים הפשוטים. נכון, זה דבר מבורך, כולם שותפים לזה, מרצונם, אין פה כפייה, זה מתחיל מלמטה. לא מחמת הנחתה מלמטה, מלמעלה, או צו מלכותי, או כן, איזשהו חוק עזר עירוני, לא, מה פתאום, מגדולם ועד קטנם, גם הילדים מתענים וכולם ממשקים. אחרי זה בשלב השני זה מגיע למלך, והוא מוציא צו מטעמו, שאף אחד לא יטעם כלום, האדם והבהמה בקר בצון, אל יטעמו, כן, וכו' וכו', וישובו איש מדרכו, וכמובן הוא מדגיש את החשיבות של מעשה התשובה הפועל, וישובו איש מדרכו הרעה, ומי נחמס, אשר בכפם, הוא רואה שפה גם משהו פנימי, לשוב, וגם אומר, מה, תפסיקו לחמוס, אבל הוא לא רוצה שהם יסתפקו רק במעשה חיצוני כמו תעניות. אבל גם בדבריו של המלך בולטת נקודה שבעיניי היא בעייתית מאוד, ויותר מדי, שימו לב, יש פה דגש על הבהמות. ואין כוונתי לחבדניקים שבהמה זה ראשי תיבות ברוך הבא מלך המשיח. אני מתכוון פה לעניין של בהמות, כן? זהו, אני אומר. אז זה מה שמפריע לך. זה מפריע לך, איך הם התכסו בשק? בוא, שנייה. בוא נראה ברמת הפשט. האדם והבהמה, סתכלו בפסוק, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה. לכאורה, ככה זה בלט לי בעין, היה צריך להיות פה מבנה קלאסי של הקבלה. האדם והבהמה, הטף והצאן, אל יתאמו מאומה. או משהו בסגנון הזה. האדם והבהמה, הנשים והבקר, אל יתאמו מאומה. אבל מה כתוב פה? אין פה הקבלה, אלא האדם והבהמה, האדם והבהמה, הבקר והצאן. יש פה, התבנית נשברת, כאילו זה ממש בולט בעין. כלומר, מתוך... יותר מפירוט יותר, איזושהי הדגשה. הייתי מתוך ארבעה תרגומים שמפורטים, שהם בצו המלכותי, שלושה מתוכם זה האדם, ואז הבהמה, הבקר והצאן. גם בכתוב, האדם והבהמה, הבקר והצאן. כאילו, יש פה מבנה של הקבלה, אבל אין פה הקבלה. מה, בהמות מסוגלות לעשות תשובה? ורק אחרי זה אני אשאל, אז מה הקטע של עסקים? אתה יודע, כל אחד זו הפנה שלו, בסדר? עכשיו... עכשיו...
הוא לא
מתכוון
לאנשים.
אז אני לא, 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 אנחנו לא מקבל. מילא על האנשים אני יכול להבין. אבל למה להציק לבהמות? ועוד לא אמרנו מילה על הצום. שקפים על הבהמות. מה השלב הבא? ללמד את הפרות לעשות השבנו בגדנו? ככה עם זה, כאילו מה... התהליך הכפוי הזה, יש פה, נגיד, הפוך.
דבר
שבהמות
חוטות גם
ב... בסדר.
בנוח.
נכון, נשחית, נכון, אבל שאלה. יש פה מהלך מאוד אכזרי ביחס לבהמות. לכאורה נראה שהבהמות פה זה עיקר התשובה. התהליך שנכפה על הבהמות, תהליך כפוי, נראה שהוא לכאורה יותר חשוב מהצו המלכותי ביחס לבני אדם בכל מקרה. ומה שחשוב שנראה שבעצם פשט הכתוב, וזה עוד ככה מה שנקרא עזר מתודי, פשט הכתוב נותן פה את שתי, לגיטימציה לשתי אפשרויות. בוא נראה. מיון פשטני בכתוב, לכאורה יש מקום לחשוב שתשובת אנשי נינווה היא חיובית. והראיה, ולא עשה. בשורה התחתונה. בשורה התחתונה, השם לא עשה. אבל יש גם פתח להגיד שהתשובה של נינווה היא תשובה מאוד אגרסיבית. זו תשובה שהיא, נקרא לזה תשובה בהמית. תשובה מן השפה ולחוץ. באמת, זה לא אני שאומר פה את שתי אפשרויות. חז"ל בעצמם נחלקו בשאלה מהו היחס הראוי לתשובה של נינווה, או ליתר דיוק, יש פה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, מחלוקת חזיתית, לגבי אותה משנה במסכת תענית שקראנו אותה, בואו נראה את התלמודים על אותה משנה. שני התלמודים לוקחים את אותה משנה, את אותה פסוקים, ותראו מה הם עושים מהם. אני מקריא מסכת תענית דף ט"ז למקור ד' לפניכם. והתכסו שקים אדם והבהמה, מה יבו עבדי? מה הם היו עושים? עשרה בהמות לחוד ותבלות לחוד. היו שמים את הפרות בצד אחד, את העגלים בצד השני עם גדר ביניהם. אמרו לפניו ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. ויקראו לאלוהים בחוזקה, מה יאמרו, מה הם עשו? אמרו לפניו ריבונו של עולם, עלו ושאינו עלו וצדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? וישובו איש מדרכו הרע ומי נחמס אשר בכפיהם, מה היו מי נחמס אשר בכפיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו, ועכשיו בוא ננתח את זה. יש פה שלוש דרשות על פסוק ח', נכון? אז עכשיו בואו נראה פה את שלושת הדרשות של פסוק ח', ונראה איך הבבלי דורש אותם לשבח. והתכסו שקים האדם והבהמה, אומרת הגמרא, הם שמו את הבהמות בצד אחד, את הוולדות בצד השני, הם עם עתינים קדושים לא יכולים להניק זה צער כבד, הם רוצים לאכול ולא למות, כולם בוכים, אומרים לו, מה ריבונו שלנו, אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא נרחם עליהם. בסדר? טוב. כלומר, הם רצו להמחיש לקדוש ברוך הוא כמה המצב שלהם קשה, כמו עגלים שמנעו מהם מאימא שלהם להעניק אותם. אחד הפרשנים בעין יעקב, הביאור על האגדתות של הגמרא, אז הוא מבאר שהם רצו בעצם לגרום לעצמם לרחם על הבהמות, כדי לעורר את מידת הרחמנות בקרבם. אוקיי, וקיים עלן שכל המרחם ירוחם. טוב. וממילא, אם הם יתעוררו ברחמים, אז גם הקדוש ברוך הוא יתעורר ברחמים עליהם. בדרשה השנייה של הבבלי, הוא דורש את המילים, ויקראו לאלוקים בחוזקה. לפי הפרשנים על הגמרא, בעצם טענו את הטיעון של אברהם אבינו, בוויכוח שלו עם סדום, עם הקדוש ברוך הוא, סליחה, על סדום. הרי מה הטענה? הרי לא ייתכן שאין צדיק בסדום. הרי נכון, יש רשעים רבים בנינווה. אבל אין בצדיקים? האף תספה צדיק עם רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ולכן בדרשה השלישית של הבבלי דורש את המילים ומי נחשב בכפיהם, וכאן בהחלט יש לכאורה פעולה תשובה מעוררת השתאות. אנשי נינווה פעלו הרבה הרבה הרבה, far far away מה שנקרא, לפנים משורת הדין. אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. חז"ל מסבירים שמי שגזל צריך להשיב את הגזלה, זה פשט, לא חידוש גדול. אבל בכדי לעודד את הגזלן לעשות תשובה, וחז"ל תקנו תקנה שהיא תקנה מאוד מקלה, מאוד ייחודית, שאם הגזלן גזל קורת עץ גדולה מהשכן שלו, ואיתו עכשיו בנה בית, מה, אז עכשיו הוא יחזיר את הקורת ספר כל הבית שלו? לא, אז שהוא ישוב בתשובה הוא צריך לתת בעצם, אז כאילו אם יתחיל להחזיר את הקורה, אז ימנע לעשות תשובה, מה עכשיו הוא יפרק את הבית שלו? הוא לא רוצה, נכון? ואז היא, מה שנקרא, אתה נועל בפניו שער תשובה, ולכן תקנו חז"ל שהגזלן הוא לא משיב את הרעה, אלא רק את השווי הכספי שלה. וזה נקרא תקנת השווים, כדי לעודד אנשים לשוב. תראו מסכת גיטין, דף נ"ה, מקורי, מתניתין, העיד רבי חנן בן גודגדה. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה, שאיתו לדמיו, מפני תקנת השווים, אומרת הגמרא, ועל המריש הגזול שבנאו אותנו רבנן, גזל מריש שבנאו בבירה, בית שמאי אומרים, מקעקע כל הבירה כולה, ומחזיר את המריש המקורי לבעליו, ובית הלל אומרים, אין לו אלא דמי מריש בלבד, משום תקנת השווין. כלומר, אנשי נינווה פוסקים להלכה כמי? בית שמאי. תשובה עד הסוף. כיוון דומה לבבלי, ילקוט שמעוני.
הרוג... במקום בית הלל אין המשנה.
רגע. בואו נראה. ילקוט שמעוני גם סובר שזו תשובה ראויה, במקור ו'. ביום שלישי חזרו כולם מדרכם מהרה, אפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובכרמים, בשווקים וברחובות, החזירו לבעלים. ואפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך, סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם. וכל כרם וחרם שהיו בו שתי נטיות או שני אילנות מן הגזל, עקרום והחזירו לבעליהם. וכן בגד שהיו בו שתי פקעיות של גזל, קרו הבגד והחזירו. עשו משפט וצדקה, וכל עבירה שבידו מתוודה. הוא מקבל עליו דין תורה, עם סקילה, סקילה, עם שריפה, שריפה. וואי, כמה אנשים מתו באותו יום, כן? ואפילו מחר אדם לחברו בית חורבה ומצא בו ממון וכולי. מה היה עושה הדיין? ביקש שטר של אותה חורבה ומצא 35 דורות, ומצא יורש לאותו האיש שהטמין אותו ממון והחזירו לבעליו. איזה פרומרים. אפילו מציאה, מציאה ברשות הרבים. אין צורך להכריז עליה. הם החזירו. תקנת השווים, תקנת, נכון, תקנת השווים בית שמאי. המלך סותר את הארמון שלו לשם כך. כל נטייה של גזל, עקרו והחזירו. החזירו ממון לירושיו אחרי 35 דורות. 35 דורות זה מאות שנים. וגם המשנה בתענית מציינת שנלווה זה תשובה אידיאלית. זה מודל ראוי לחיקוי. ולכן היא מוזכרת בדברי הכיבושין לתעניות של עם ישראל. אתם רוצים לעשות תשובה? בואו נלמד מאנשי נלווה, חוזרים בתשובה. אבל עד כאן הדורשים לשבח. בירושלמי דורשים לגנאי את תשובת נלווה. גם הירושלמי, זה מחלוקת מדהימה, כי הם לוקחים את אותם מילים. גם הירושלמי דורש את פסוק ח'. גם הירושלמי דורש שלוש דרשות על פסוק ח'. אבל באווירה אחרת, באווירה שלילית. את הדרשה של תקנת השווים, ירושלמי בכלל לא מזכיר. בואו נראה את הירושלמי מסכת תענית. אמר רבן שמעון בן לקיש, ריש לקיש, מבין משהו בתשובה, נכון? תשובה של רמיות, תשובה של רמאות עשו אנשי נינווה. מה עשו? רבי חונה בשם ראשון בן חלפותה, העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ואבון, הלל גיא מנהחה, והלל גיא מנהחה, אלה בוכים ואלה בוכים, אמרין, אין לת מתרחם עלינן, לנן מרחמין עליהון. כן? הדאו דכתיב, מה נהנחה בהמה, נבוכו עדרי בקר. אמר רבי אחא, בערביה אבדין כן. והתכסו שקים האדם והבהמה, והקריאו לאלוהים בחוזקה. אמר הוא בחוזקה, אמר רבי שמעון חלפותא, חציפה החצוף ניצח לקשר, לקשירה. כל שכן לטובתו של עולם. וישובו שמין דרכו הרם חושב בכפיהם, אמר ביוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו. מה שהיה בשידה, טבע ומגדל, לא החזירו. כתיב, וקראו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו לשם אלוהיכם, כי חנון ורחומו. אמר ישוע בן לוי, אם קראתם לבבכם בתשובה, אין אתם קוראים בגדיכם, לא על בניכם ולא על בנותיכם, אלא על השם אלוהיכם. למה? כי חנון ורחומו, ערך אפיים והחסד וניחם על הרע. קודם כל, ריש לקיש פותח באמירה נחרצת כותרת. זה פייק. זה תשובה פייק, תשובה של רמאות. זה שאלה נדון בה. גם אם יש פה מייסה תשובה, כלשון הרב סולובייצ'יק, אין פה הוויה של תשובה. כלשון הרב סולובייצ'יק, אוקיי? אין פה, יש פה רמאות. אנשי נינווה מחזיקים את הבהמות כבני ערובה, לא פחות ולא יותר. שנייה, עוד מעט נראה לך את זה. אנשי נינווה לא... כן, שנייה. אבל יש פה כותרת. הבבלי אומר, אני מסביר את המשנה, למה זה מודל? עכשיו בואו מסביר, לא, הוא חולק פה לכאורה על המשנה במידה מסוימת. אנשי נינווה לא מביאים חרטה כנה, אין פה תשובה אמיתית. יש פה התאכזרות קשה לבהמות, ניצול ציני של רחמי הקדוש ברוך הוא. וזו שיטה שדומה לטרוריסטים שלוקחים בני ערובה, חפים מפשע כדי לקדם את מה שהם רוצים. הדרשה השנייה בירושלמי, אני לא מתעלם, אנחנו נגיע לדברים שלך. בדרשה השנייה בירושלמי נראית ממש דומה לדרשה השנייה בבבלי. ויש פה הבדל קטן משמעותי. הביטוי בבלי זה, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי. בירושלמי פה חציפה נצח לקשירה. כל שכן לטובתו של עולם. פה מדובר על חצוף וקשר, ולא מדובר על מישהו שנדחה אל הניצחון. לפי הבבלי באמת, ייתכן שהצדיק יידחה מפני הרשע, אבל זה בסדר, זה דחייה מכורח הנסיבות. אבל בירושלמי, משמע שזה לא דחייה, מדובר פה ניצחון של הרשע על הצדיק, כלומר הרשע הוא הצודק, הוא המנצח, בעוד שלפי הבבלי ברור שהצדיק צודק, אלא מחמת שיקולים כלליים של טובת הכלל, אז הוא דוחים אותו לעת עתה. לכן לפי ירושלמי, לא מדובר כאן על עלוב ושאינו עלוב, אלא על חצוף ועל קשר, כי זה היא באמת חוצפה. וכמו שהבבלי, מה שבבלי בדרשה השלישית, שעוסקת בתקנת השווים, איך הם החזירו את הקורה כבית שמאי, והדרשה הזו לכאורה כאילו שיא התשובה שלהם, פה בירושלמי הדרשה השלישית זה שיא החוצפה. כן? אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם, החזירו. מה שהיה בשידה טבע ומגדל, לא החזירו. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. שם, נכון, מכירים? ולכן אותם מילה פסוק בכפיהם, שבבחינת הבבלי, כאילו זה השבח הגדול שלהם, אז פה זה משמש את הירושלמי, את הבית מדרש הישראלי, כדי להעצים את גודל הרמאות והזיוף של התשובה של הגויים, ובמילה אחת, צביעות.
יש לי שאלה. ריש לקיש לא ראה וינחם אלוהים על הרע? הוא לא ראה את החסוק הזה?
שאלה נהדרת, נגיע לזה. שאלה נהדרת. רגע, טוב. שימו לב. לכן כל כך חשוב לירושלמי לחבר את הדרשות בגנות התשובה הרמאית, הצבועה והבזויה של נינווה, לחבר אותם לפסוק של הנביא יואל שמטריע בדיוק על הדבר הזה. וקירו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל השם אלוהיכם. יש, שימו לב, זה לא קירו לבבכם ואל בגדיכם. קירו לבבכם ואל בגדיכם. אל תקראו את הבגד, תקראו את הלב. רחמנה, לי בבי. יש לקרוא את הלב, לא רק את הבגדים. להחביר את הגזל שבכף יד ימין, ולהסתיר את הגזל המחובר בארון באמצעות יד שמאל, זה צביעות מגעילה, זה צביעות בזויה, וזה ודאי לא ישרות. זו תשובה של רמאות. יש פה הצגה חיצונית כמו החזיר, שפושט לפיו, ואומר לו, הנה יש לי פרסה רב מחפוד, יש לי שסע כמו העידה החרדית, ומה, אבל מה יש בפנים? כן. בוא נראה. צביעות זה הכי גרוע. היה עדיף שישארו רשעים בפנים ורשעים בחוץ, מאשר שיראו צדיקים בחוץ ובפנים הכל גועל נפש והם מתועבים. וגם בבבלי, אם נעיין היטב, נראה שיש רמיזות לכך שהתשובה שננווה יש בה מן הרמאות. תשובה אמורה להיות תהליך ארוך, תהליך שנבנה בהדרגתיות. אנחנו אומרים, בירושלמי, קימה, לאט לאט, יש שלבים. נכון, הרב קוק זצ"ל באורות התשובה כותב בפרק ב' שיש גם תשובה פתאומית. שיש פתאום איזושהי תשובה, כן, אבל איך אומר, זו הופעה, שאני מקריא, הופעת סגולה פנימית, איזו השפעה נשמתית גדולה, כמו ברק שמגיע משום מקום. אבל לא חושב שאפשר לייחס לנלווה סגולה פנימית או הופעה נשמתית גדולה. ולכן, מה, תוך יום אחד, יונה, נביא זר, מגיע ואומר להם, ויחל יונה, וכבר כולם מאמינים בשם, עושים תשובה.
וגם לא בעבודה זרה לכאורה.
נכון. אז בוא נראה. לא עכשיו.
לא.
כן, בוא נראה. היבט נוסף ביחס לבעייתיות בתשובת. אני מתנצל, אנחנו חייבים לסיים בזמן, אז אני מחילה. היבט נוסף ביחס לבעייתיות בתשובת נינווה זה ברמת היקף התשובה. למה צריך לענות ולהתעלל בבהמות? למה ילדים והתינוקות צריכים גם הם ללבוש שקים ולצום? זו תשובה שבולט בה חוסר דעת. חוץ מצער בעלי חיים קיצוני ואפילו סדיסטי, חוץ מכאב וסבל התינוקות, הרי אף אחד בנינווה, אני לא חושב שהיה סבור שבעקבות היסורים הללו, הבהמות יחזרו בתשובה. הם יאכלו עכשיו רק שמיטה לחומרה. אוקיי? למלדה אמר שזה לחומרה באמת. לא נכנס לסוגיה הזו, אוקיי? אף אחד לא חשב שבעקבות זה התינוקות ישובו מדרכם הרעה ויתנו לאבא ואמא 6 שעות רצוף בלי הנקה באמצע הלילה. אוקיי? לא חושב. ואולי הטעם לפגם הבולט ביותר שמוע בבבלי ניכר דווקא מהדרשה שטוענת לשבח הגדול ביותר של נינווה לפי הבבלי. ביטול תקנת השבים בנינווה. הגישה שלהם כבית שמה שצריך לקעקע את הבירה כולה ולהחזיר את הגזלה לבעליה, יש כאן תשובה, מה שנקרא, אצל החבר'ה תשובה רבקיסטית. רבקיסטית מדי. תשובה מופרזת, להוטה מדי. וצריך לדעת ולזכור, תשובה זה דבר עדין. בעלי תשובה צריכים להיות האנשים הכי עדינים, הכי סבלניים שיש, הכי לא עצבניים, הכי רגועים. ופה מתוארת תשובה מאוד מאוד אגרסיבית, תשובה שהיא על סף האלימות, אם לא כבר חצינו את הגבול. תשובה מאוד אלימה. תשובה אמורה להרגיע. תשובה לא אמורה לגרום להיות עצבניים וכועסים, או להכניס אותנו למתח, כזה OCD רוחני, דיברנו בעבר על OCD, לא נחזור על זה כרגע. ואני מציין את כל זה גם לנו, שלא גרים בנינווה, אלא בשכונה שהיא פחות ממהלך יום אחד, מחנה רובינה לבגין למשורר ואריה בן אליעזר, נכון? שאנחנו באים לעשות תשובה, וכולנו בעלי תשובה, כולנו רוצים שיהיה לנו בעלות על התשובה, הרי זה לא אשמתי שאבא שלי דתי עם זקן, וסבא שלי היה רב. מה, אז אני לא יכול לעשות תשובה? גם אני יכול להיות בעל תשובה, נכון? מה זה אשמתי שהרים שלי דתיים? מה, אז אני לא יכול להיות בעל תשובה? אני צריך להיות, כולנו צריכים להיות לקחת בעלות על התשובה. ולכן כשאנחנו באים לשוב מדרכנו הרעה, אז צריך לשים כל הזמן, לשים לב להיקף התשובה, לעוצמה שלה, למשך הזמן שלה. זה לא רציני לחזור בתשובה תוך יומיים, ותוך שלושה ימים לפתוח כולל, ואחרי חודשיים קבלת קהל ולפתוח אתר, ואחרי חצי שנה אתה כבר ראש על המדבב. זה לא רציני. גם לרבי עקיבא לקח הרבה מאוד שנים, דף יומי השבוע, כן? 12 שנים, 24, לקח לו הרבה זמן עד שהוא נהיה רבי עקיבא, למה שהוא זכה בעמל רב. היקף התשובה צריך להיות בנחת. מה עם המשפחה שלך? מה עם כל הסובב אותך? אוקיי, אז לך מתאים לטבול כל בוקר במקווה, ב-4 בבוקר, ולהתפלל ותיקין? מי אמר שזה מתאים לילדים שלך? מה אתה מביא אותם למקווה ב-4 בבוקר? לא סיפורים שאני ממציא, פה בשכונה. וקל לזהות מבעל תשובה, כי בדרך כלל יש לו כל מיני כיתובים. לא, זה משהו בעיניי חמוד, אבל אני אומר, זה שלך מתאים לטבול ב-4 בבוקר. עכשיו, אני רואה מה ילדים עושים שם, הם לא בדיוק בקטע. בריכה במקרה טוב, אוקיי? אני אומר, לא, אשריך, באמת, הלוואי עליי לקום, הלוואי עליי, אני לא קם ב-4 בבוקר, אוקיי? הלוואי עליי לקום מוקדם ככה, ולהיות במקווה ככה, אבל אני אומר, אתה רוצה מקווה של קרח, אתה רוצה ותיקין, באמת אשריך, אבל הילדים שלך לא בנויים לזה. אתה רוצה להתפלל 3 שעות, סבבה, מי ייקח את הילדים לגן? אתה רוצה להעביר שיעור תורה ביום שישי בכולל? בסדר, ויש לך ילדה, אז סתם, אפי פרסומים זרים, אוקיי? אוקיי? לא, אני אומר, תשובה עושים בנחת. הרבי מלובביץ' שהחזיר אלפים בתשובה, זכותו תגן עלינו, היה חוזר כל הזמן, גם בעל פה וגם בכתב, על המשנה מסכת זבחים, כולנו מכירים אותה מתפילת שחרית של הבוקר, עליו הכבש, הוא פנה לסובב, מסכת זבחים. הוא אומר, אתה רוצה להתעלות בכבש, בבתת הקודש, פנה לסובב, איפה אשתך? איפה הילדים? איפה ההורים? לא, אתה נהיה את הדוס, אני עכשיו מקפיד על שרויה, בא לסדר אצל ההורים, אמא, המצב... חביבי. חביבי, עלה בכבש, פנה לסובב. איפה הסביבה שלך? איפה אשתך? איפה הילדים? איפה המקום שלך? זה מתאים להם? או שאתה גומר לא רק אותך, אתה גם גומר אותם? תרגיע, אומר דוד, על מי מנוחות? ינעלני. אבל אולי ניתן להציע הצעה אחרת ולדון לקו זכות את אנשי הנינווה, כדרכם של סנגורן של הנינווה, כן, אוקיי? אנשי הנינווה היו אנשים רעים, הם היו אנשים חטאים, זה עולה מהכתוב, לא מפורט בדיוק מה היה החטא, דיברנו על זה בשיעור האחרון, אבל אפשר לומר שמבחינת אנשי הנינווה, אין כאן ניסיון של רמאות. תכלס, הם לא רמאים, הם לא רימו, הם פשוט לא מכירים דפה אחרת. הם לא מכירים דרך פעולה אחרת.
סליחה, אולי אפשר להגיד כמו שהרמב"ם אומר, שגיע זה יותר מדי נוטה להגיד, אז הוא מושך לשמאל להרבה, כאילו, עד שיגיעו לדרך...
אני הולך בכיוון שלך, הולך בכיוון, בואו נראה. מי שהיה כסכיסט, מי שמעולם לא התחשב בזולת, מתאים לאנשים שהם גזלנים, לצורך העניין. אז גם כשהוא בא לעשות תשובה, על אחת כמה וכמה שזו תשובה מהיראה, מדובר בתשובה שהיא כסכיסטית. כלומר, לצד השני, אתה פה מביא בעיניים ככה חיוביות את הרמב״ם, תשובת המשקל, אבל פה גם הם עושים, הם לא מכירים דפה, הם לא מכירים פעולה אחרת. זה מה שהם, הלכת עד הסוף. עכשיו, על אחת זו תשובה מהיראה, תשובה מה שנקרא מתוך בעלה, ולכן כשהוא עושה תשובה, אז הוא עושה בצורה כסכיסטית, כמו שמקודם לא תחשב בזולת, אז למה שעכשיו שהוא יעשה תשובה, תחשב בזולת? עכשיו, היכולת שלנו לייחס להם תשובה של רמאות, היא רק בגלל שאנחנו כבר יודעים שיש כזה דבר, תשובה מאהבה, רק שאנחנו יודעים שזה קימה קימה, שזה תהליך הדרגתי, עדין, אבל למה שמישהו בנינווה יכיר את אורות התשובה? למה שמישהו בנינווה יחשוב שיש כזה דבר, תשובה הילאה, תשובה מאהבה, תשובה אמיתית שנובעת מרגשות, מפנימיות הלב, ולא רק מפחד, לא רק מיראת העונש. הרי יונה בכלל לא פירט להם על תשובה. מה הוא אמר להם? וגם זה כנראה לא עם חיוך גדול. עוד 40 יום בנינווה נפחד. זהו! הוא לא אמר להם, הוא אמר להם תשובה, תעשו תשובה. שני וחמישי, בית אי בית, כלום, לא אמר להם כלום. אורות התשובה לא היה בחינוך שלהם, נכון? אז אני רוצה עכשיו, אנחנו נצטרך לחתור לסיום, מה לעשות? להציע הצעה אודות הקשר הפנימי שמחבר בין גישת הבבלי לירושלמי ביחס לתשובת נינווה. את זה זכיתי ללמוד מהרב חננאל אתרוג שליטא, ראש ישיבת שבי חברון. הזכרנו לאל את תקנת השבים. אבל הגמרא מציינת עוד תקנה נוספת ביחס להלכות גזלה, תקנה שהיא פחות מוכרת. בבא קמא דף צדי ד', מקור ח' לפניכם. תנו רבנן הגזלנין ומלווי בריבית שהחזירו, אין מקבלין מהן. והמקבל מהן, אין רוח חכמים נוחה ממנו. התקנה הזו היא הרבה יותר חדשנית, הרבה יותר מהפכנית מתקנת השבים. מי שגנב מכוניות וכל ימיו שכר בחלפים, גנובים, ולקראת הפנסיה הוא שב בתשובה, אסור לך כך להפעיל איזשהו וינקר קטן, או, כן, או מגבים, שום דבר, או גלגל רזרבי. ואם תיקח, רוח חכמים לא תהיה נוחה ממך. למה? למה לא לאפשר לגנב לעשות תשובה שלמה כמו שצריך, להחזיר את כל מה שהוא גנב, לתקן את כל מה שהוא היוות? ממשיכה גמרא ואומרת, מספרת סיפור כואב, דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתה, ריקה, כלומר דביל, סליחה על הביטוי. אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת, אינו שלך. ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו הגזלנים בריביות שיחזירו, הם מקבלים מהם, המקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה ממנו. יש כאן בחור שכל כל כל מה שיש לו בחיים, הכל הכל הכל, זה איך אומרים, 100% כותנה, 100% גזל. אין גזל, הכל. גזון נקודה סיון נקודה יל, גזל. נכון, אפילו החגורה שלו היא גנובה. הוא מעולם לא עבד רוויח ביושר. כל מה שיש לו, זה לא שלו. עכשיו, כאן זה אדם חולני, אולי קלפטומן, מדופלם, אבל איכשהו כחונר פתאום הוא זכה לתשובה פתאומית, השפעה נשמתית סגולית גדולה עליונה, והוא עשה תשובה אמיתית. וברגע שבא לו אותו ערעור תשובה, אנחנו צריכים לא להחמיץ את השעה. לא להוריד לו את החשק, לא לקרר אותו. ולכן מבחינת חז"ל לכאורה עדיף לוותר על השבת הרכוש הגזול, ובלבד שזה יקל על הפושע לשוב מדרכו הרעה. רגע, שנייה. אבל, אני עונה לך, לא רק שזה יקל לו לעשות תשובה, אלא בזה הרגע הוא יפסיק לגנוב. הוא יפסיק להוסיף חטא על פשע. אבל נוסח התקנה לא מנוסח כך. מה כתוב פה? בוא נדייק בלשון הגמרא. לא רק שאסור לתבוע מאותם גנבים שישיבו את מה שהם גזלו, אלא אין מקבלים מהן. כלומר, מי היוזם פה?
הגנב.
כאשר הגזלן מעצמו הוא בא ויוזם, הוא רוצה לבצע תיקון, הוא רוצה להחזיר את הגזלה, אז גם כאשר מבחינתו החיוב להחזיר לא נועל לפעמים את התשובה, כי הוא באמת רוצה, באמת ובתמים. גם אז שהוא זה שיוזם, אסור לקבל ממנו כלום. עכשיו צריך להבין מה עומק הרציונל של התקנה המוזרה הזו. אדם שהגדרת המקצוע שלו היא גזלן. איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע? כנראה הגיע לאן שהגיע אחרי הרבה שנים של השקטת המצפון מייסוריו. הוא ביטל, הוא השקיט, הוא השתיק, אפילו הייתי אומר, כל ניצוץ מצפוני, כל פרפור לב שאומר לו שהוא לא בסדר, שאולי זה לא מוסרי, אני אקרא לזה ככה, הרי אף אחד לא נולד גזלן. אין ילד רע, יש ילד שרע לו, כן, קורס בחינוך בסיסי. נסיבות החיים דחפו אותו לאט לאט, או שמה בחיפזון, אני לא יודע, והביאו אותו למחוזות הלא ראויים, המחוזות הלא רצויים של העולם שלנו, שיש בו גם עולם פשע, שהוא מצוי גם כיום לצערנו, שלא נדע. אז אפשר לדון אותו לקו זכות, זה לא אשמתו, זה הסביבה שלו וכו', לא הייתה לו ברירה, אם רק היה לו כתובת חמה, דמות, אמא מחבקת, אבא עם כתף להישען עליו, אני אומר, זה לא בציניות, הכל אמיתי. אבל התפקוד המקצועי שלו כגזלן בכל זאת מעיד עליו שיש בו תכונות של שליטה עצמית. יש לו יוזמה, יש לו יצירתיות, מקוריות, דבקות במטרה, אומץ לב, נחישות, אני אומר זה לא בציניות. נכון, עכשיו מדובר פה על אדם שהוא ברוך כישרונות, טעון בים של אמביציות, אוקיי? אבל לצערנו הוא מנתב אותם לעסיקים שלילים כמו שאמרת. מדובר כאן על אדם שמוכן ליטול סיכונים מקצועיים. לעמוד באתגרים שרובנו לא היינו מוכנים ליטול, אוקיי? אממה, הוא מעולם לא נדרש לברר את הכוחות שלו. הוא מעולם לא נדרש לנסות ולנתב אותם לעשיית הטוב והישר, המוסר והצדק וכו'. לכן הדבר הכי קל מבחינתו, זה שכאשר הוא באמת זוכה לאותו ניצוץ של תשובה פתאומית שמגיעה ממרום, כאשר פתאום הוא תפס את עצמו במראה, אומר, וואו, לאיזה תחתית, לאיזה ביב שופכים הבאתי את עצמי, אז הכי קל עבורו זה לבצע פעולה חד פעמית. בלאק פריידי כזה. חד פעמי של תיקון והשבת כל הגבלות בבת אחת, בעל הבית השתגע, כאן ועכשיו. מה הבעיה עם האקט חד פעמי? אקט חד פעמי לא תובע, לא תובע כנות פנימית, לא תובע התמודדות נוקבת עם שאלות מוסריות קשות. אקט חד פעמי לא מברר אם זה תשובה, אם זה זהות פנימית אמיתית מחודשת, או שמא יש כאן תשובה של רמאות, כלשון ריש לקיש בירושלמי. לכאורה בלחיצת כפתור, הכל נפטר, מ-10 עד 8, ברחוב פלוני אלמוני, בלובי, אפקר על הכל, כל מי שפעם נאבד לו, סוזוקי, טויוטה, כן, יונדאי, בבקשה לבוא למגרש ולקחת. מה יותר מפתה מזה? פותחים ברגע אחד דף חדש, מחזירים את כל הכסף בעברה בנקאית, כן, לוחצים על האנטר, בביט, בפייבוקס, ובא לציון גואל. בפעולה אחת משקיטים ומשתיקים ומשכיחים מאות ואלפי פעולות שיטתיות של גזל, חמס, רמאות ונזק לזולת. אגב, זו השיטה הנוצרית. היא מאפשרת, שנייה, היא מאפשרת אינדולוגנציות, מה שנקרא שטרי מחילה, נכון? תמורה, תרומה לכנסייה ווידוי לכומר. אבל פה מדובר כאן על עוצמה רגעית, עוצמה מתפרצת.
כל יום
כיפור. בסדר, שנייה, נגיע ליום כיפור, אל תדאג, נגיע. כל העוצמה מתפרצת בנקודת זמן אחת בלבד, ולכן חז"ל מתקנים תקנה. גם אם הגזלן רוצה להחזיר את הכל, אין מקבלים מהם. אסור שאקט בודד ורגעי ייתן לאדם את התחושה כאילו הושלם, הכל, השינוי הושלם, הוא בא על תיקונו, זהו, שמת, תרמת תרומה לישיבה, ושר, מחתכת החופר, הכל טוב, יפה. לא, כי אז הוא יכול להסתנבר מגודל המעשה הבודד. אבל זה רק מעשה בודד אחד. מעשה בודד אחד שלא יכול לשנות אלפי מהלכים שכבר נטמעו היטב בפנימיות שלו. זה לא פשוט. ולכן, אנחנו לא רוצים שאותו מעשה של גדלות, באמת גדלות, של השבת כל הגזלות שגזל אי פעם, יסיח את הדעת שלו מהעיקר. והעיקר זה שהוא מוכרח להשקיע בתשובה פנימית הדרגתית, כמו שכותב הרב באורות התשובה, בתהליך, בשיקום. תשובה בסוף כל סוף הוא ייפגש עם האני עצמי שלו. ותכליתה של התשובה זה לא רק בקומת המעשה להשיב את כל הגזלות שהוא גזל בימי חייו, וגם לא למנוע הגזלות עתידיות. תהליך התשובה זה לא תהליך טכני ביסודו. תהליך התשובה, התהליך בסדר, אבל המטרה זה הלבבות.
כן, אבל רוב הסיכוי...
בסדר. תהליך התשובה אמור לגרום לאדם להיפגש עם הלב שלו. להפגיש אותו עם הרבדים הפנימיים. אתה אומר, אבל כי אתה יודע שאין לו כזה סיכוי באמת להיפגש עם זה, נכון? אז אתה אומר, לפחות שיחזיר.
לא, אני לא אומר לפחות שיחזיר. אני אומר שאם רוצים בכלל להגיע למצב... אם אתה תחסום אותו, ויגיד, לא רוצים את התשובה שלי, אני לא מחייב שזה מדרש כזה. מה, טוב, לא רוצים את התשובה, כמו ישמעאל...
כיוון, די איתך, איתך, כן.
טוב, לא רוצים את התשובה.
מעניין, אבל אין לנו זמן לפתח את זה, אז אולי בשיעור הבא, אני מתנצל. אדם שנכשל בגזל לא יכול להסתפק בהחזרת הגזלה וזהו. הוא צריך לנתח ולהבין מה הוביל אותו לגנוב. הוא חייב ללמוד להכיר את עצמו, להכיר את הכוחות שלו, את היכולות שלו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, להכיר את החסרונות שלו. הוא צריך ללמוד איך לנתב את כל הכוחות שלו, כדי שתשמח מזה ברכה לעולם, ולא נזק ותקלה לעולם. עכשיו, אם הוא יתעלם מהנטיות שלו, מהתכונות הפנימיות שלו, אז בהמשך, כשהאור המסנבר של התשובה הפתאומית יופיע ויעיר עליו, אז מה יקרה? סבבה. אבל אחרי כל שבת יש? יש מוצאי שבת. נכון. ואז האור שוקע, ופתאום כל הכוחות האדירים שלו ישובו. אפשר לחבות את הזה? כן. הכוחות האדירים... הכוחות האדירים ישובו ויתפרצו בצורה שלילית ויובילו אותו בחזרה למחוזות אפלים, לא רצויים, וזה סיפורים שבכל יום. בארצות הברית, דיברנו על זה עכשיו גם בעבר, החליטו לסרס עברייני מין. הם חוזרים לכלא מספר פעמים, לפעמים יכולים מרצון, או אחר כך אפילו בכפייה, ואז בכך מדכאים את היכולת והרצון שלהם לפגוע מינית בזולת, באחרים. זה לא הצליח. כמעט כולם, אני חושב 94% קראתי, חזרו לכלא על עבירות רכוש, על עבירות אלימות, כי פגיעה מינית, לא, כי פגיעה מינית בשורשה זה קודם כל משהו מעשה אלים. זה מעשה אלים, זה מעשה אלים. נכון, פעולת הסירוס לא פותרת. אבל יש כאן עוד מימד עומק חשוב, אני מתנצל שאני אריץ את זה, אז במחילה. הגנב הזה, שבהתעלות רגעית של תשובה עליונה פתאומית שנוחתת עליו, משיב את הכל למי שהוא גזל ממנו. ולמחרת הוא מנסה לקום לבוקר נורמטיבי ושגרתי, של דף יומי ב5:30, למניין ב6, נכון, אבל כאמור יש לו אופי בלתי שגרתי. קשה לו להתמיד, קשה לו ללכת בתלם. הוא אדם עם כוחות מאוד יצירתיים. הוא לא בנוי לשגרת היום האפורה של שניים מקרא ואחד תרגום במקרה הטוב, נכון? וחוסר השקט הנפשי שאותו הוא קיבה למצוא בכולל, מציק לו ולאט לאט הוא שב למסלול חייו הקלוקל. ועכשיו הוא עוד יותר עצבני. עכשיו הוא עוד יותר כועס, כמו שאמרת. בנפילה השנייה שלאחר התשובה הפתאומית, הוא כבר התייחס לתשובה הקודמת בתור טעות. איזה טמבל הייתי. ניסיתי, לא הצלחתי, אין לי סיכוי. תכלס, חבל שחזרתי להם הכל. דווקא הטויוטה היה היברידי, היה שם טוב, אוקיי? נכון? ועכשיו הוא כבר יסנה את התשובה. הרי ההוכחה לכך, הוא ההוכחה, שבאמת אין אפשרות להשתנות. הכובע לא קובע, והמעיל לא מועיל, רק הזקן גדל, וגם אותו אפשר לספר, אוקיי? ולכן הוא יפתח בעצמו, בתוכו, שנאה פנימית לעצם הרעיון התשובה. הוא יבוז לבעל, אני גם הייתי כמוכם, זה לא עוזר כלום. לכן, מכל מה שתיארנו עד עכשיו, קובעים חז"ל בעומק בינתם, וזה רוחב דעת להבנה בנפש האדם. אין מקבלים מהם. הגזלן שישב בתשובה צריך להישאר עם החפצים שהם בעצם גזולים, שהם לא החפצים שלו, ואז הוא יזכור תמיד שכל מה שיש לו, כולל החגורה, זה לא שלו. חטאתי, אומר דוד המלך, וחטאתי, יש שביל שם לנגדי תמיד, ויש גם חטאתי לנגדי תמיד. יש לך עוד מה לעבוד, יש לך במה לטפל. הדברים שהגזולים זה בעצם תמורי עזרה. הוא פוגש אותם באוטו, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד, יש לו תזכורות. ורק יש לו תזכורות חיות, מוחשיות, לכשלים שלו. רק אז הוא יוכל לבצע בירור נוקב עם עצמו. איך הגעתי לתאומות הללו? למה אני הלכתי בכלל, הלכתי שבי אחרי החטאים? מה היה חסר? איך אני יכול למלא את החסכים הללו בצורה מתוקנת מעכשיו? וזה יוביל אותו להכיר את עצמו בצורה טובה יותר, להיות מודע לחסרונות שלו. לשים דגש על הכישרונות שלו, וכל זה מהתוצאה שהחטא לנגד עיניי, חטאתי נגדי תמיד. יש לנו עוד פסוק, נכון? חטאתי נגדי תמיד, יש לנו גם שיוויתי השם לנגדי תמיד. שני הפסוקים האלה נאמרו על ידי דוד המלך בעצמו, ולכן, אם נשוב ונעיין בבבלי, אולי נתאכזב מדרכי התשובה של נינווה. בטח ביחס לתקנת השבים, ופירוק הבירה כדי להשיב את הקורה הגזולה לבעליה, אנשי נינווה רצים אחוזי טירוף לבתים שלהם. תחשבו איזה ביקוש היה לפטישים באותו יום. כן, הם מנצים ושוברים את הכל מתוך אמוק רגעי כדי להשיב את קורות הבית לבעלים המקוריים שלהם. ככה באמת יותר קל להתעלם מהעיקר. ככה יותר קל להתעלם מהבירור הפנימי והנוקב על הגורמים והסיבות שהובילו אותם לחמאס אשר בכפיהם. ולפי זה ההבנה בעצם של הבעלי והירושלמי זה אותו דבר. אין פה מחלוקת בבלי וירושלמי. הנטייה הנפשית שהיא כל כך אגרסיבית, כלומר היוזמה הזו של ניתוץ בתים קולקטיבי בנינווה, זו אותה נטייה טיפשית שמשיבה את החמאס בכף היד, אבל לא משיבה את החמאס שנמצא בארון בשידה ומאחורי הגב, נכון? כלומר הצד השווה גם בבלי וגם בירושלמי שיש פה ניסיון טכני להתנתק. להתרחק מהחטא, ניסיון טכני בלבד לשינוי חיים קיצוני בלבד. גם לבבלי וגם לפי הירושלמי, בתשובת נינווה אין באמת שום ניסיון להעמיק, לחפור, לגלות את הסיבות והתהליכים הפנימיים שהובילו לחטא. וממילא אין, אני תכף, וממילא אין באמת סיכוי למצוא ולהצליח איך לייצר פתרונות ארוכי טווח לאותם סיבות פנימיות שהם אלה שהובילו ובאו לידי ביטוי בצורה מקולקלת. כלומר, לפי שני התלמודים, בעצם יוצאנו שהתשובה של אנשי נינווה זה תשובה מעוותת. אין כאן באמת תשובה אמיתית ופנימית. במקום להשקיע באיתור הבעלים המקוריים של הכיור, אותו הוא גנב, או של המיצובישי שהוא הרים לפני שבועיים, עדיף שהיה מחפש ומפשפש בשידה הטבע במגדל שנמצא אצלו בתוך הנפש, שנמצא בלב שלו. ואת זה הם לא עשו, נכון? זה תהליך יותר ארוך, זה תהליך יותר מורכב, גם הרבה יותר קשה והרבה יותר כואב. זה תהליך ממש ממש בלתי נעים, זה תהליך שאין בו ברקים, אין בו חזיונות, אין בו אורות, כמו התשובה הרגעית הפתאומית, אבל זוהי הדרך היחידה לתשובה אמיתית, תשובה שמקרבת אותנו להביא שבשמיים באמת, ואז השם לנגדי תמיד. אחרת זה לא ילך, לא התשובה החיצונית של הירושלמית, וגם לא התשובה הטוטלית, הקסכיסטית של הבבלי, שתיהם עתידות לשניהם בכישלון. ועכשיו נבין לשאלתך, אבל אתה אומר, השם סלח להם, נכון? פרק ד', פסוק א', מקור ט' לפניכם. וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. ברור! עכשיו זה ברור? אמרנו, הלוואה לירמיהו, אז לא, לא הלוואה לירמיהו. ולא הלוואה לישעיהו. ברור למה יונה מתקומם, רע לו. רע לו. הוא מבין שאותם אנשים רעים, הם עדיין אותם אנשים רעים ואכזריים. שום דבר לא השתנה. אולי חוץ מלבישת עסקים, זו תשובה שקרית וחיצונית. שנייה. נינווה עוד תשוב להופיע ולהביא הרבה רוע בעולם. האם יונה צדק? כמה זמן תשובת, במרכאות, תשובת נינווה החזיקה מעמד? מחלוקת בחז"ל. פרק ד' רבי אליעזר, מקור י'. וינחם אלוהים על הרע אשר דיבר, 40 שנה האריך להם אפו. כנגד 40 יום ששלח את יונה לנינווה, ולאחר 40 שנה שבו למעשיהם הראשונים הרבה עד מאוד, ונבלעו כמתים בשאול תחתיות שנאמר, מאיר מתים ינעקו. זה החזיק 40 שנים, ואחרי זה, כמו שאמרתי,
זה יפה.
כן, זה לא... בסופו של דבר, הם חזרו לסורם, והשם הפך את נינווה. ילקוט שמעוני, אני מתנצח, אנחנו קצרים בזמן, ילקוט שמעוני, גישה אחרת לחלוטין, שמצמצמת עוד יותר את השפעת התשובה החיצונית על של נינווה. ילקוט שמעוני, וינחם השם על אש דיבר, 40 יום האריך אפו, כנגד 40 יום ששלח לנינווה, ולאחר 40 יום שבו לדרכיהם הרעים יותר מן הראשונים, ונבלעו המתים בשאול תחתית, שנאמר מאיר מתים מן עכו.
אבל
הם לא
40 שנה.
לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. כמו שאמרתי, הגנב חזר להיות גנב, ועכשיו הוא יותר, ואומר, זה יותר גרוע. ולכן אני רוצה לסיים, אני חייב לסיים, אני מתנצל, בנקודה האחרונה. אמרנו שפסוק הסיום של הפרק זה בעצם נקודת השיא של הספר. וירא אלוהים את מעשיהם, הנה בשבילך. כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אם לפי כל מה שלמד היום, ראינו שתשובת נינווה זה תשובה שהיא פייק, מזויפת, כמה היא רדודה, חיצונית, לא אמיתית, של רמאות, אז למה המשנה בתענית בוחרת בה לראות באותה תשובה מפוקפקת, אות ומופת לתשובה האידיאלית, שאותה אנחנו, עם ישראל, צריך לעשות ביצרה. אז אפשר לדייק את הזקן במשנה שאומר, הוא משבח את נינווה לא על התשובה שלהם, על המעשים שלהם, את מעשיהם. אבל ראינו שגם המעשים של נינווה היו בעייתיים, נכון? וזה בלשון עדינה, שהשאלה יותר קשה. יש לנו עוד סיפורים של תשובה בתנ"ך. חלקם סיפורי תשובה של יחידים, חלקם סיפורי תשובה יותר, מה שנקרא, כלליים יותר, לאומיים, אופי כזה, אופי אחר. גם בחלקם יש בעייתיות מסוימת, אבל זה לבטח פעולות תשובה ברבים. כן, סיפורי תשובה שהם הרבה יותר טובים מהרמאות של נינווה. אז למה הזקן במשנה הבעל דברי הכיבושין, בכל זאת רואה דווקא בנינווה דוגמה קלאסית לתשובה? אני מזכיר, אנחנו קוראים את מגילת יונה, זוכרים? ספר יונה? ביום הכיפורים, אחר הצהריים, לפני נעילה. אז אין לי תשובה מוחלטת. אולי המסר שעולה מכאן זה בעצם מספר לנו את נקודת העניין של ספר יונה כולו. וגם החשיבות שלו ליום הכיפורים. דווקא בגלל שתשובת אנשי נינווה היא פגומה, חסרה, חיצונית, לא מושלמת, you name it, אוקיי? דווקא משום כך, ספר יונה מהווה מוסר נוקב לכל דור ודור, לכל מצב שיהיה, איך עושים תשובה. כלומר, ולשאלתך, תשובת אנשי נינווה מוכיחה לנו משהו אדיר, שאפילו קמצוץ של תשובה, פיקסל, גרגר מרק של, שקד מרק של תשובה, תשובה מזויפת, מעוותת, מקולקלת, רמאות, תשובה רק ל-40 יום? לוקח. הקדוש ברוך הוא מקבל. אפילו דבר קטן, אפילו תשובה קטנה, כן, אפילו תשובה קטנה יכולה לרצות ולעורר את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. לא צריך לפתוח את כל הפתח. אמרת, פיתחו לי פתח כקודה של מחץ. והקדוש ברוך הוא, אני מתנצל, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח שבו עגלות וקרוניות נכנסות, זה שיר השירים רבה. והראיה, והנחם אלוהים על אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. אז מה חפרת לנו עכשיו שעה? הנה, שנייה. אני מתנצל. ובכך נקבל תשובה גם על גבי השאלה, למה המשנה בתענית בוחרת בתשובה של ספר יונה, תשובה של גויים. מוכר הביטוי, תשובה של גויים, ולא מציין את תשובה של עם ישראל, שיש לא מעט כאלה תשובות בתנך. יש פה לימוד בקל וחומר. אם לגויים השם סלח ושב מחרון אפו, אז לגבינו, בני בכורי ישראל, לא כל שכן, ועכשיו נגיע לפרשנים, עד עכשיו ראינו מקומת הפשט, פרשנים, רדק. ויש לשאול למה נכתבה נבואה הזאת בכתבי הקודש, וכולה ננבה שהייתה מאומות העולם, ואין בה זכר לישראל, ואין בכל הנביאים זולתה כמוה, ונוכל לפרש כי נכתבה להיות מוסר לישראל, שרי עם נוכרי שאינם ישראל, היה קרוב לתשובה, ובפעם הראשונה שהוכיחה עם הנביא ישבו בתשובה שלמה, מרעתם, וישראל מוכיחים אותם הנביאים השכם והרב ואינם שווים מרשעם, ועוד להודיע הפלא הגדול שעשה להתברך עם הנביא שהיה בימי הדג 3 ימים ושלושה לילות וחי, ועוד שהקיעו עוד דג, ועוד ללמד שהיה להתברך חומל על בעלי תשובה מאיזה עם שיהיו, ומוכל להם וכל שכן כשהם רבים. דהיינו, אם השם סולח לנינווה, נו, אם לאזובים הוא סולח, מה יגידו? כן, הערבים, אוקיי? על אחת כמה, יש פה מסר עמוק וחשוב מאוד. אין מצב שאי אפשר לעשות תשובה. אין כזה דבר, תשובה שהיא פייק, תשובה שהיא לא פועלת. יש דרגות שונות בתשובה. מן הראוי שכל אחד יעשה כמיטב יכולתו לשוב בתשובה שלמית, פנימה, מקיפה, מהירה וכו'. אבל אם למישהו נכון לעכשיו אין את הכוחות ו/או היכולת לעשות תשובה שלמה, רק תשובה חלקית, רק סור מרע, רק סור מרע חיצוני, בלי עשה טוב, בלי שינוי פנימי, בלי שינוי מהותי, עדיין זה נהדר, לך על זה. לך על זה, תעשה תשובה אפילו חלקית. גם תשובה פגומה, גם תשובה מינימליסטית, גם ככל הנראה תשובה מזויפת של רמאות, כל תשובה מעבירה יכולה להעביר את רוע הגזרה. בזה הסיפור של נינווה. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם, וזה, ולא עשה. וזה לכשעצמו מנחם אותנו מאוד, ונותן לי כל שנה הרבה כוח, להגיע לתפילת נעילה, עם הרבה הרבה אופטימיות, אני מתנצל לקיצור הדברים, אבל אנחנו בלך הזמן שנזכה ושנחיה, למשהו תשובה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.